ניגון ותמיד מתחבר לפרשת שלח, מי ייתן לי עבר כיונה, אהובה, ציונה ואשכונה, כן, לא ציונה קדוש ומנה גם, אבל אהובה ציונה ואשכונה, כבר בציונה שנזכה. טוב, בשעה טובה, משמחת ומרגשת, אנחנו בהתוועדות להתכונן לפרשת השבוע, שהיא פרשת השבוע, שבמרכז השבוע, כידוע, לא בסוף השבוע, כמו שזה ככה בטעות חושבים, זה לא סוף השבוע, זה מרכז השבוע. כפי שהאריז"ל הקדוש מלמד אותנו, שבעצם קבלת שבת מתחילה ביום רביעי, שאמרנו אתמול בבוקר, היום רביעי בשבת, כיוונו נמשיך עלינו תוספת, נפש מהשבת הבאה עלינו לטובה. וכשאמרנו היום יום חמישי בבוקר, עם החיוך המיוחד של חמישי בבוקר, היום יום חמישי בשבת קודש, כיוונו להמשיך עלינו רוח מהשבת הבאה עלינו טובה. ואז שנאמר מחר בבוקר, היום יום השישי בשבת קודש, נכוון להמשיך תוספת נשמה, וכל זה כדי שביום שישי, כן, שבת המכונה חופשית, או שבת הורים לשיעור ד', איך כל אחד שהוא רוצה, נגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה. עכשיו, למה אמרתי שהשבת היא מרכז השבוע? כי אריז"ל הקדוש ממשיך ואומר, שבעצם ביום ראשון, שאומרים היום הראשון בשבת, אנחנו מכוונים להשאיר אצלנו את הנשמה שהייתה בשבת שהייתה. וביום שני שאומרים, היום יום שני בשבת, מה? להשאיר אצלנו את, את הרוח. מהשבת שהייתה, וביום שלישי להשאיר את הנפש, וזהו, ואז מה? אז אם רבים, מתחילים מחדש. כן? העיקר לזכות אל שמה יתרה שנאמר, תיני ננה, יא, 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 יא,
and na 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 ya ba ba ya ba ba ma ya
בשעה טובה אנחנו הגענו לפרשת שלח, זה פרשה פרשתית, מה שנקרא, זה לא עוד פרשה, למרות שכל פרשה היא לא עוד פרשה, אבל אי אפשר להתעלם מפרשת שלח, שהיא מה שמכונה בלעז Game Changer, שמוביל לכך שבני ישראל יישארו במדבר 40 שנים, עד תום כל הדור ההוא וכולי. בדרך כלל פרשת שלח מוקדשת לעיון ב... על פי רוב, במה? חטא המרגלים, חטא התיירים, המילה מרגלים לא נזכרת בפרשה, דיברנו לפני כמה שנים, אז חטא התיירים, או פרשת ציצית, ולא תטורו וכולי, וברוך השם זכינו לעסוק בזה כמה פעמים, אז השנה אני רוצה להתעכב על נקודה חדשה שלא הייתה לי ללמוד את זה איתכם בעבר, נקודה יסודית מאוד בעבודת השם, שמוארת היטב באור ייחודי של הפרשה שלנו. יש לכך מקבילה גם בסוף פרשת ויקרא, והדברים רלוונטיים גם לימי אלול ועשרת ימי תשובה. הבאים עלינו, הבאים עלינו לטובה. בעזרת השם, מתקרבים עם חיוך גדול. אז אחרי פרקים י' ג' וי' ד' בחומש במדבר שעוסקים בחטא התיירים, מגיע פרק ט"ו. ראשיתו של פרק ט"ו בענייני מנחות, נסכים, הפרשת חלה, וגם על זה היה פה שיעור לפני שנתיים או שלוש או יותר, לא זוכר, זה כמו מחשב, אבל בחלק השני של פרק ט"ו, בפרשת שלח, יש לנו את פרשיית ה... השגגות, שגגות ציבוריות בגלל טעות בהוראת בית דין ועוד סוגי שגגות, אבל אני רוצה להתמקד דווקא בשגגת או בשגגת היחיד. מקור א', וכי תשגו, פרק ט"ו פסוקים כ"ב למד א', לא נקרא את הכל, רק בדילוג, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה וכולי וכולי וכולי. והיה למשל אם עיני העדה נעשתה לשגגה ואסור כל עדה פער בן מכר וכולי, ונסלח לכל, כן, עדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה, שאומרים אחרי כל נדרי, נכון? אבל מגיע הפסוק, ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עד בת שנטח לחטאת, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטא בשגגה לפני אדוני, יכפר ויסלח לו, האזרח וכולי. אבל לעומת זאת, והנפש אשר תעשה ביד רמה, מה זה ביד רמה במילה אחת? בזדון, נכון מאוד. מן האזרח ומן הגר וכולי וכולי. כן, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר אדוני בזה ואת מצוותו יפר, היכרת, תיכרת הנפש ההיא עוונה בה. פרשה פתוחה. ממשיכים, סוף פרק ט"ו. והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים את המקושש עצים אל משה ואל אהרן אל כל העדה, ויניחו אותו במשמר כאילו משה יעשה לו, ובסוף מה יעשה לו? מה נעשה לו? אור גמור, קרימוס קלו, כן, הרגו אותו, נכון? יש כזה שיר. טוב, אז אמרנו כבר שלפרשת השגגות יש מקבילה בחומש ויקרא. לא נשווה כרגע, לא נערוך השוואה בין דיוקי הפסוקים בפרשיות הדומות, אבל כן נעשה לעמוד על הלכות יסוד רוחניות עמוקות שעולות מעיון בשתי הפרשיות. מהפסוקים עולה שיש התייחסות, יש יחס שונה, למי שחוטא בשגגה, לעומת מי שחוטא במזיד. אם מדובר בחטא בשגגה, מה צריך לעשות, נכון? והקריב העז בת שנתה לחטאת. כתוב, נכון? אבל אם עשה במזיד, מה, במזיד ביד רמה, מה הדין שלה? ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. לכן, חז"ל מדגישים שמתחייבים חטאת, רק אם זוהי עבירה שעל זדונה חייבים כרת. כלומר, אז מה יש פה, שימו לב? על אותו מעשה התורה מפצלת בין שתי התגובות. או קורבן, במידה וזה בשוגג, נכון נביא? או שזה חטא, או שזה קרת, אם זה מזיד. וזה מביא אותנו לשאלת יסוד שנוגעת בעולם קורבנות, קורבנות החובה. למה באמת מי שעבר עבירה בשוגג צריך להביא קורבן, ואילו העובר במזיד על אותה עבירה פטור מקורבן? זה לא אבסורד? שדווקא על חטא, מה זה שוגג? אלעזר, טעות, נכון? לא התכוון, יצא לו פוקס, לא, מה, התפלק לו. אז דווקא חטא שוגג מחייב כפרה, אבל חטא מזיד, לא. שאלה זו מתחזקת לאור דברי הרמב"ן, פרשת ויקרא, תיאור מקור ב', רמב"ן על התורה, פרק ד' פסוק ב', וטעם הקורבנות על הנפש השוגגת, מפני שכל העוונות יולידו גנאי בנפש, והם מום בה. ולכן, ולא תזכה להקביל פני יוצרה, כי ביותה התאורה מכל חטא, ולולי זה היו טיפשי העמים זוכים לבוא לפניו, ולכן הנפש השוגגת תקריב קורבן שתזכה לקרבה אל האלוהים אשר נתנה, ובעבור זה גם הזכיר נפש. את הרמב"ן הטרידה הפתיחה במילה, כן, נפש אחת כי תחטא, ונפש כי תחטא. מה זה נפש? אז הוא מציע שהעוונות פוגעים בנפשו של החוטא, בעולם הפנימי שלו, ואם תיוותר הנפש על כל פגעיה ותחלויה הרוחניים, היא לא תוכל לבוא אל הקודש ולעמוד מול קונה יתברך שמו, נכון? ולכן על אחותי להביא קורבן, נשון התקרבות, ולכן לקרות פה נפש כי תחטא, כי זה בא לחפר, לתקן את איסורי הנפש, אז עדיין לא עניין לו שאלה. אז אם ככה, למה דווקא על חטא בשגגה, זו חלק הפרה, נכון? באמצעות קורבן. ועל חטא מזיד, לא. וגם לפי הביאור הזה, אופי החטאת על שגגה, שהיה יותר גדולה. בהנחה שהחשש זה מישהו שהוא בא למשכן, מתחייב קרת או משהו כזה, האם לא ברור שגם חטא במזיד פוגע בקדושת המשכן לא פחות ממה שחטא בשגגה, שאדם שהוא תממת נכנס לקודש? אז למה לחוטא בשגגה צריך להביא חטאת על פגימת הקודש? חטא במזיד יכול להתעלם. אז בואו נראה, אגב, על מזיד יש חיתוי. מתי מביאים בעצם כפרה על מזיד? מתי? ואני אסלח לכל. מתי שרים את זה? עדת. מתי שרים את זה? יום כיפור. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפישם לכל חטאתם. מתי שקוראים את זה? יום כיפור. ויקרא את זין. אחת בשנה, נכון? ביום כיפור יש כפרה גם על עוונות, על חטא שחטאנו לפניך, במזיד, בזדון. אבל למה לא לדרוש מכל חוטא וחוטא, בין אם זה מזיד, לשדרוש כפרה? ולכן יש פה איזשהו משהו פנימי. הנחת היסוד של התורה היא שבדרך כלל, עם ישראל כעדת הקודש, הם מצויים בברית מול הקדוש ברוך הוא. ולכן, עדת הקודש היא מבקשת לשמור על החוקים של הקדוש ברוך הוא, לעשות רצונו. אבל מה לעשות? אני לא יודע מה איתכם, אבל אני בן אדם, וביותי בן אדם, אז אל תגלו בבית, כבר עם ועדה בפייסבוק לייב, אבל גם אני, לפעמים מתפלק לי. כלומר, לפעמים אני טועה, לפעמים אני שוגג, אני לא רוצה, אבל יצא לי, לא שמתי לב. כלומר, אנחנו בני אדם, ויש טעויות. ושיש טעויות, זה לא נותן לנו מנוח. וזה פוגע, אני יודע שאני עושה חטא, מילא אני דפוק. אבל כשאני עושה חטא, אני דופק את כל כנסת ישראל. זה חור בספינה של כולנו. זה פגם בשכינה הקדושה. ולכן, בדיוק בשביל זה נועד קורבן חטאת. השוגג מוזמן לבוא אל הקודש, לחטא את הטומאה, לחפר על עצמו, על כללות השכינה. עכשיו, תמיד, בכל סיטואציה, תמיד יהיה לי אנשי שוליים. בכל חברה יש אנשי הקצה, שמה? לא משנה אם הם לייטים, דוסים, חרדלים, חרדיים, או you name it. תמיד את אנשי השוליים, שיעשו עבירות במזיד, בכל חברה. אגב, לא רק ביהדות, גם באסלאם וגם בארצות, תמיד יש את אנשי השוליים, שאנשי קצה, שפולט אותם הענה, נקרא לזה ככה, והם מזנבים בנו. זה תמיד יש, מה לעשות. אבל, אגב, אנחנו רואים, המשך הפרק, ישראל מצאו מי שמי קושש עצים. שהוא עשה ב... מזיד, לא בשוגג. נכון? מתוך עונשו, ברור שהוא היה מזיד ולא שוגג. ולכן דווקא הסיפור הזה חושף כמה הסיטואציה הזו בעם ישראל של מזיד, זה דבר לא מקובל. כמה חילול שבת זה חריג בעם ישראל, ולכן אותו למשה, שהוא גוזר עליו להוציא אותו להורג, וכולי. ואז יש פה איזושהי תחילה של אם כל העדה תעשה חטא בשגגה ונעלם עיני העדה, ואז שגגה של היחיד. בסופו של דבר, מה חסר לנו? יש שגגה של כל העדה, יש לנו שגגה של היחיד. יש לנו זדון של היחיד, מה אין לנו זדון של?
העדה.
של העדה, אין זדון ציבורי. אז הרב יואל בן נון, שמזכיר וחי, יש לו מאמר שהתפרסם הרבה בעבר, שהוא רוצה על פי הרמב"ן שהבאנו להגיד שאין כזה דבר מזיד ציבורי. כמו שטומאה דחויה היא בציבור, אם כל עם ישראל טמא מת, אז אפשר להקריב פסח, נכון? אם חלק מהעדה הזה הם לא, הרוב כן, אבל אם זה כל הציבור, טומאה דחויה היא בציבור. אז הוא אומר, אם התודעה התרבותית הציבורית היא שלי קיום מצוות, אז זה לא חילול שבת במזיד, זה סוג של שוגג. אני לא נדון עכשיו בעניין הזה וכולי. בכל מקרה, בשגיגת היחיד, שגיגת הציבור, יש אפשרות של קורבן חטאת שמחפר על השגגה. אבל עד עכשיו מה שנקרא, בסופו של דבר, הבנו פה על דרך הפשט מה הרציונל האלוקי בהבאת קורבן חטאת על חטא בשגגה. אבל אני רוצה עכשיו, בכל זאת התוודות חסידית, לצלול פנימה בנפש, ומתוך כך לדייק יסוד של העניות דעתי הענייה, אבל הצודקת, זה יסוד מאוד מאוד חשוב בחיינו. אז כפי שאמרנו על זדונות, לא מביאים קורבן לכפרה, אלא יום כיפור מחפר. ופה באנו למחלוקת שבמבט שטחי מדובר דיון מקומי במסכת יומה על מהו נוסח הוידוי ביום הכיפורים, אבל הדיון הזה נותן לו מבט עמוק וחיוני על מהלך חיינו. מסכת יומה דף למדבר עמוד ב'. תנו רבונן, נכון? כיצד מתוודא. אביתי, פשעתי, וחטאתי. כן, מי זה כתב מתוודא? הכהן הגדול, נכון? החל בשעיר המשתלח, הוא אומר, והתוודה עליו את כל אבות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. כן, זאת אומרת שאני פה, אביתי חטאתי, יש כל עוונות, ואחרי זה פשעים, ואחרי זה חטאות. החל במשה הוא אומר, נושא עוון בפשע וחטאה. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים, לא, עוונות אלו הזדונות. אנחנו אומרים, יקרא תיקרא את הנפש היה, עוונה בה, פשעים אלו המרדים. אנחנו אומרים, מלך מואב פשע בי וכולי, לכל חטאתם אלו השגגות, וכן אומר, נפש כי תחטא בשגגה, ומאחר שהתוודה על הזדונות המרדים, חוזר ומתוודה על השגגות, אלא כך היה מתוודה, חטאתי ועוויתי, ופשיתי לפניך אני ואיתי. וכן מדוד הוא אומר, חטא ממבותינו, הבינו והרשענו, וכן בשלמה וכולי, וכן מדניאל, ולמה הוא שאמר משה, נושא עוון בפשע וחטאה, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, בשעה שישראל חוטאים לפניך ועושים תשובה, עשה להם זדונות כשגגות, אמר רבא בר שמואל, אמר רב, הלכתי לחכמים, פשיטה, חכמים רבי מאיר, יחיד ורבים, מה ההמשך? אחר כך רבים, מה עוד את אימא, מסתבר, תמיד רבי מאיר, וכמסייע לקרא דמשה, כמה שמלן, כי יש לו פסוק שמסייע לו, העוד הנחת כמד רבא ועבד כרבי מאיר, אמר לי, שבקת רבנן ועבד כרבי מאיר, אתה עושה כמו רבי מאיר לחכמים, אמר לי, כרבי מאיר, סבירה לי, כתכתיס, אמרת דמשה, המשנה, שלא לפניכם, דף למדי עמוד ב', אומרת נוסח פתיחת הוידוי, זה אנא השם, אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני וביתי. ולכן בהמשך הוידוי מהסדר, עוון, פשע וחטא. גם במשנה ככה. בברייתא שקראנו עכשיו בתנו רבנן, אומרים שעוון, פשע וחטא, זוהי דעתו של רבי מאיר. מי חולק על רבי מאיר? חכמים. מה חכמים סוברים? שהסדר הוא, זה לא עוון, פשע וחטא, אלא חטא, עוון ופשע. למה? יש להם טעם מאוד מסתבר. עבירה, חטא, זה בשוגג, נכון? עוון, זה במזיד, ופשע זה מרד. אז יש פה סדר הדרגתי, מהקל אל הכבד, נכון? רבי מאיר מוכר כשיטתו. הוא מביא את הפסוק, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, כל פשעים, כל חטאותם. זה פסוק מפרק ט"ז מחומש ויקרא, כלומר בעבודת כהן גדול, שמה כתוב שם? עוונות, פשעים, חטאתם, נכון? וגם י"ג מידות, נושא עוון, עובר פשע, נושא עוון, פשע וחטאה. עוון, פשע, חטאה. אז הגמרא אומרת שלפי חכמים, הפסוק שבו מפשע, זה לא מלמד על סדר הוידוי, אלא שאחרי שישראל עושים תשובה על עוון הפשע, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס לאבון ופשע, לזדונות ולמרדים, כאילו זה שוגג. טוב, מה נפסק להלכה? מכירים את הכלל, נכון? חכמים רבי מאיר, כמו מי הלכה?
חכמים.
אז הגמרא אבל מביאה את דברי רבא בר שמואל בשם רב, שפוסק החכמים, ואז אומר לו, פשיטה, ברור, לא? לא אומר, היה פה מקום לפסוק כמו רבי מאיר, כי הפסוק בחומש ויקרא, בעבודת כהן גדול ביום כיפורים, סובר כמותו, נכון? ואז בהמשך הגמרא מביאה מעשה בשליח ציבור, שהתפלל לפני רבא, והוא אמר, תקלו לך בידוי של מי? של רבי מאיר. כלומר, אבון, פשע ואז רבא אומר, מה אתה עושה? בוא נסבר כמו רבי מאיר, ולפי זה נחלקו הראשונים בסוגיה, איך לפסוק. דת עריץ גיית בשם הגאונים, בעל האיתור וכולי, שהלכה כרבי מאיר, כיוון שיש פה מעשה רב, והמעשה של השליח ציבור מוכיח שהלכה כמו רבי מאיר. כי לא כתוב שרבא עונה תשובה לרבי מאיר, נכון? אז כנראה רבא מודה לרבי מאיר, אותו שליח ציבור שעשה כמותו. אבל רוב הראשונים, כלומר רבנו חננאל, תוספות ישנים, ריטב"א, מאיר, איראן, אלריף, ראש, רמב"ם, רמב"ן, טור, שולחן ערוך כמובן, יש פה את כל עמודי הראה, יכול להיות שעוד, אבל לא ראיתי מעבר לזה, הם סוברים שמכיוון שרב פסק כמותו, והגמרא אמרה פשיטה, משמע שהדבר פשוט שהלכה כחכמים. ולכן אומר הרמב"ן שרבא לא קיבל את שיטת אותו שליח ציבור. רב שריר הגאון פוסק גם הוא כמו חכמים, ומכנה את המנהג, לומר בסדר העבודה, אבון, פשע וחטא, כמו רבי מאיר, אומר, זה מנהג טעות. אז הוא אומר שאותו שליח ציבור שטעה, זה בגלל שאנשים שטעו בזה, עד כאן סקירת הסוגיה בניגלה. אז אני חוזר, פתחנו בהשוואה בין ויקרא לבמדבר, הבנו על רמת בדרך הפשט, למה צריך להביא על שגגה חטא, בגלל קורבן חטאת כדי לחפר על הנפש שהיא מתייסרת, אמרנו שחזרנו ביום הכיפורים, מתוך זה יצאנו להסתכל יום הדף המדע מודבט, סקרנו את הסוגיה בפשט ובפוסקים הלכה למעשה, ועכשיו בואו נצלול פנימה למחלוקת רבי מאיר וחכמים, זה מחלוקת יסודית מאוד בעבודת השם. נביא גאולה לעולם, ולהגיד שהניצוץ של דברי השיעור הזה, הוצאת בעקבות מה שראיתי, הראו לי שיחה נפלאה של רב אילאי אופרן, שליטה רב קבוצת יבנה, בספרו הוורוד, שנקרא ורוד סגול, שנקרא דרושים. כיום התודעה המקדשית, נגיד ככה, נגיד את זה הפוך. התודעה שלנו היום היא תודעה הפוכה מהתודעה המקדשית. ואם נפש אחת החטאה בשגגה והקריבה אצבעת שנטה לחטאת. בניגוד לתודעה המודרנית, שיש לה יסוד בעולם המשפטי היום, יש הבדל בין אדם שהרג בכוונה, שהוא נקרא רוצח, לאדם שהרג בטעות, שהוא נקרא הורג, הוא לא רוצח, זה לא רצח, הוא הרג. שזה נפקמין על הענישה. נכון? בעולם המודרני, חטא שנעשה בלי, סליחה, לא התכוונתי. בלי כוונה שווה סליחה אוטומטית, נכון? אבל בעולם המקדשי, גם השגגה דורשת מאמץ מאוד מורכב כדי לזכות לכפרה. הגמרא שדנה בנוסח של הוידוי, מבית רבי מאיר, שאומר, אביתי פשעתי חטאתי, לחכמים זה חטאתי אביתי פשעתי. הגמרא מסבירה שאבון זה מעשה בכוונה תחילה. פשע זה עבירות שנעשה מתוך כוונה למרוד ולהאחס. אבל חטא, אז חטא, חטא זה בשוגג. ולאור ההסבור הזה קל להבין את סדר הוידוי לשיטת חכמים מהקל אל הכבד. בתחילה מתוודה הכהן על שגגות, חטאתי, לאחר מכן על זדונות, אביתי, ולבסוף על מרידות, פשעתי. אבל שיטת רבי מאיר הפותחת באבון עוברת לפשע וחותמת בחטא, ולכן היא זורקת דרשני. איך לרבי מאיר יכול להיות ששוגג זה יותר ממייזיד? איך יכול להיות? אז אין לנו ברירה אלא לומר ש... שמה? שרבי מאיר גם סובר. שאנחנו מתוודים מהקל אל הכבד. הכי קל זה מזיד, יותר חמור מהמזיד זה המרד, הפשעים, והכי הכי חמור שיש זה שוגג. איך יכול להיות? זה לנו מוזר, לא?
אבל רבי מאיר...
שנייה, רבי מאיר צודק. עבירות שנעשו במזיד לאחיס, כרוכים מעצם טבען שאדם מגייס את התודעה שלו לצורך העבירה, אדם מתכוון לעבירה, אומר לשם ייחוד לפני שהוא מחלל את השבת, אומר לך מאמץ ותשומת לב, שזה בדיוק ההפך משגגות. מה זה שגגות? זה עברות מחוסר מודעות, לא שם לב, בלי תכנון, בלי תודעה. ופעמים רבות, אדם שעשה עבירה בשוגג בזמן אמת, הוא בכלל לא שם לב. עשיתי ככה, רבי, לא שמתי לב. רק בפרספקטיבה לאחור הוא מבין, או שנייה אחרי, או כמה שנים, לא משנה, אבל בזמן אמת הוא לא שם לב למעשה שלו. מי שנכנס לישיבת עתניאל, בשבת בבוקר, כן, והוציא סיגריה, פסול לעדות, והדליק, ואמר, הנה, אני מעשן גם שבת. בוא נאמר ככה, הוא יזכור את זה להרבה שנים אחר כך, וגם יזכרו לו את הדבר הזה, נכון? אבל מי שבטעות הגיע לפנימיה והדליק את האור בחדר, מתוך הרגל, יכול להיות ש... אוי, שבת, זה דביל אני. טוב. יכול להיות שדקה אחרי זה הוא ישכח מזה, יכול להיות, ובטח ש-20 שנה אחרי זה הוא ישכח את זה, נכון? הוא לא מרגיש שהוא חטא, ולכן יותר קשה לו לעשות תשובה. לכן לפי התורה, גם רוצח בשגגה, איך הוא נקרא? רוצח. הרבה אנשים חושבים שההפך מאהבה זה שנאה. אבל לא, לימד אותנו אלי ויזל, ההפך מאהבה זה אדישות. רגש חזק, רגש אב, גם שהוא שלילי, הוא בהפוך על הפוך מבטא חיבור איתן, זיקה עמוקה. ושיש היעדר רגש, היעדר רגש זה סימן מובהק לנתק. סיפרתי את זה הרבה פעמים, אני אחזור לסיפור האהוב עליי, ששמעתי את זה מהרב שטיינזר, צריך לתדיק לברכה, שהוא רצה בתור חוזר תשובה צעיר וג'ינג'י, להפוך את כל העולם, להעביר אותו באש התורה והמצוות, אז הוא היה עובר כל שבוע בקיבוצים מכל רחבי הארץ, מזמין אותם לשיחה תרבותית על אינטלקטואליות יהודית. כן, שבפועל מה זה היה? שיחת החזרה בתשובה. אבל עם כל הידע הפנומנלי שלו, הוא עטף את זה בדברים, אבל מה היה תכליתו? להחזיר אנשים בתשובה. הוא נסע, סיפר פעם, הוא נסע לקיבוץ בערבה, לא חזר מה שם הקיבוץ, נסע 3 שעות בכל כמון הלוך וחזור, אפילו יותר, ושעה אחת של שיחה, אמרו לו, תודה רבה כבוד הרב על השיחה התרבותית המרתקת. והוא התבאס. הוא אומר, אבל כשבאתי לקיבוץ העון, על שפת הכנרת המזרחית, רק התחלתי לדבר על תורה ומצוות, איזשהו קצה, חייל, שם גרי נחל נחלאוי, התחיל לצעוק עליי ולהתווכח איתי, והתחיל לצעוק, ואני ג'ינג'י, תקתי בחזרה, כל השיעור התווכחנו. מי זה היה? לימים הרב מנחם פרומן, כן, זכר צדיק לברכה. שבתור נחלאוי התעצבן על הדברים, על השטויות שהרב שטיינזר אומר. כן, התחילו להתווכח, ובסופו של דבר ככה מחזיר אותו בתשובה. תבינו. כלומר, שיש אכפתיות, אפשר לעשות עם זה משהו. אפשר לומר, על דרך משל, שנער שמנסה בכל תחום, בכל דבר, לרצות את ההורים שלו, לעומת הנער שמבקש להרגיז, להטריף את ההורים שלו בכל דבר, הם מאוד מאוד דומים. כלומר, גם עבור הנער המרצה וגם עבור הנער המטריף, ההורים הם רכיב מאוד בסיסי ויסודי בהגדרה העצמית. בין אם זה על דרך החיוב, לכן לרצות אותם, בין אם זה על דרך השלילה, ראש בראש. אבל מי שהפוך מאותו נער, זה הנער האדיש. הוא לא מנסה לרצות את הוריו, הוא לא מנסה להצבן אותם. בניגוד לנער המטריס והנער המרצה, אצלו ההורים בכלל לא קיימים, הם לא פקטור. נן אישיו, שנקרא בלעז, אוקיי? ולכן כשהוא צריך לקבל החלטות, בכלל לא אכפת לו אם הוריו יסכימו או לא יסכימו, הם לא מעניינים אותו. הנער שרוצה לרצות, ירצה אותם. הנער שרוצה להטריס, הם רוצים את זה, אז אני אעשה את זה. כן, הכרתי בחור, אבא שלו תת אלוף, היה תת אלוף בצבא, אז מה הוא הלך לעשות? מתגייס להיות טבח. לעשות שבוע שבוע. אבא שלו התחרפן. אמר לו, מה? בגללי, מה? בגללך אני עושה את זה. בגללך אני עושה את זה. וככה הוא חזר בתשובה, היום הוא רב בישראל, ברוך השם. באמת. שבוע שבוע, מי טבחים? כל החבר'ה המסורתיים. אמרו לו, מה זה זה? תפילי נחת? הקיצר, בשר חלב, הקיצר. אבל הוא עשה את זה כי אבא שלו גנרל. אמרו לו, מה, אתה צנחני, אני אסדר אותך את המובחרת? אין בעיה. אבא, שבוע, שבוע, ג'וב. סליחה, כאן היום, חסדי השם. אז אפשר לומר, זו אמירה מסוכנת, אבל היא אמיתית, שבאופן דומה לזה, אדם שעושה עבירות בזדון, במזיד, אדם שמורד, זה בעצם מבטא כמה אכפת לו מקודש הבריך הוא ושכינתה, כלפי שמיה. נכון, מה? שנייה, אני אגיד, הזיקה לקדוש ברוך הוא באה בצורה שלילית. אבל עצם קיומה מאפשר לאותו עבריין, הוא עבריין, שלא נטעה, הוא עבריין. אבל זה יאפשר לחזור בתשובה בקלות. ביום שהוא יוצא להתוודות על החטאים שלו, יהיה לו קל לזכור אותם, אני הדלקתי סיגריה בסדר בוקר, בשבת, אני זה, נסעתי באות, קל לו זה. הוא עשה אותה מתוך מודעות, מתוך כוונה יתרה, אבל חוטא בשגגה, שבכלל לא התכוון לחתום, בעצם, בבסיס החטא שלו, מצוי נתק. נתק בינו לבין התורה. הוא לא מתכוון, הוא לא חושב על זה. ולכן החטאים שלו, זה בזרימה, מתוך אדישות. ולכן שהוא עושה עבירות, מאוד יקשה לו לשחזר, מתי הוא חטא, בכמה הוא חטא. הוא עשה את הדברים בלי מחשבה. בעל התניא אומר באיגרת הקודש, שמקור השגגות זה מהתגברות הנפש הבהמית. ולכן ההבדל בין אדם לבהמה, מותר אדם מן הבהמה, זה ביכולת לפעול לא בצורה אינסטינקטיבית, הנה אוכל, הנה סכנה, אלא מתוך מודעות, מחשבה, תכנון, מטרה, משימה, אמצעים, שיטות, להפיק מסקנות, לקחים. אבל עבירות שנעשות בשוגג, מבטאות מציאות שבה האדם פועל או פעל בלי כוונה, בלי תכנון, בלי מדעות, מודעות, או במילה אחת, אופס, טעות. טעות שנובעת מאדישות. ולכן, במובן הזה, השגגה היא בעצם התנהגות בהמית. אנחנו אומר בעל התניא, שקורבנות שעל גבי המזבח לא מחפרים, אלא רק על השגגות. למה? כי תיקונו של האדם השוגג, שנכשל בבהמיות, זה לבוא אל הקודש, לבית המקדש, ולשחוט בהמה. כלומר, לשחוט איזה בהמה באמת? את הבהמה שבתוכו, שגרמה לו לחטוא בשגגה.
באדם
שחילל שבת בשביל מזיד למות. שנייה, קראת. בואו נעשה פה איזשהו ניגון קצת להרגיע את העניינים. אוקיי? ותהלי בינו לעובדך, 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 באמת. ותהלי בינו לעובדך, לעובדך,
לעובדך,
לעובדך, באמת. ותהלי בינו לעובדך, 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 באמת. ותהלי בינו לעובדך, 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 באמת. ותהלי בינו לעובדך, 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 באמת. ותהלי בינו לעובדך, 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 באמת. ותהלי בינו לעובדך, 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 באמת. ותהלי בינו לעובדך, לעובדך, באמת. ותהלי בינו לעובדך, 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 באמת. יוצא לנו שהסכנה הכי גדולה לקיומנו הרוחני זה לא העולם החילויני, החילויני, הכויפרים, הצדיקים, שעושים במעיזיד. לא. וגם הסכנה הכי גדולה על עולמנו הדתי הרוחני, זה לא השקפות שונות פונדמנטליסטיות, שזה מילה מתחכמת לקיצוניות, תגיד את זה בדייטים, אוקיי? שנמצאים בכל מיני שוליים או בתוך המרחב הדתי. לא, האיום האמיתי, הסכנה הקיומית המהותית לעולם הרוחני שלנו זה אדישות. אותה עמדה רוחנית שאף פעם לא שואלת, לא חוקרת, לא מתעניינת, אלא בזרימה, זורמת. חיים אדישים זה חיים נוראיים, זה חיים שהם בהם התקדמות, אין להם לימוד, אין התחדשות, אין שום שאיפה לעלייה. איזה נוראי זה זוגיות שיש בה אדישות. האישה מתלבשת יפה, מתאפרת, מתקשטת, הוא בכלל לא שם לב כמה היא השקיעה בשבילו. הגבר תורח, מנקה, מבשל, והיא לא שמה לב כמה הוא תרח בשבילה. חיים במקביל. שני קווים מקבילים, שמה המשך? שלעולם לא ייפגשו, נורא והיום. עכשיו זה לא, זה אומר, זה לא עם חיוך. יש כאלה אנשים. חיים אדישים, בפרפרזה של התפילה, זה חיים שיש בהם בושה וכלימה. ולכן לימד אותנו רבי מאיר, שלא ירדו חכמים לסוף דעתו, וכמה אני מצר שאין הלכה כמותו. מלמד אותנו רבי מאיר, עדיף שתהיה מזיד מאשר שוגג. כי דרכו של המזיד הכופר שמטריף לשם שמיים, דרכו לשוב בתשובה קלה שבעתיים. מדרכו של האדיש, השוגג. להבדיל אפשר לומר שלפעמים עדיף את האפיקורסות הנוקבת והחריפה מהדתיות החלולה הסתמית. עכשיו להלכה ולמעשה ברור לי אדם שניח כתפילין כל יום מתוך האדישות, מאשר שאדם במזיד לא ניח תפילין. אבל בשורש אני בונה יותר על המזיד. שהוא יחזור בתשובה ווואי וואי וואי מה יקרה אז, נכון? דווקא הכפירה המתעמתת, הבועטת, מקיימת שיח סוער עם האתגרים של העולם הדתי, עם האמונות, עם הערכים, בעוד הדתיות האדישה, הזורמת, בכלל לא מתעניינת במה שקורה. ולפעמים דווקא שיש קונפליט, שיש עימות, שיש התרסה, זה אמור להיות משהו שמקדם, שמעצים, שבונה אותנו. גם בזוגיות, שיש איזשהו חילוק, קונפליקט בין איש לאישה, אתה יכול להבין מה פה נקודת החילוק, לא חפצה או גברה. על מה זה יושב? אם אני מתעצבן, סתם דוגמה, שהשבת לא מוכנה והבית לא נקי, מה זה אומר? זה אומר שאכפת לי מאיך הבית נראה. זה אומר שאכפת לי מהשבת. אם אני אדיש לזה שהילד אומר דיבורים מנובלים, מסריחים, לא טובים, זה אומר שלא אכפת לי איך הוא מדבר. איך אתה מוציא מהפה שלך מילה כזו, עם אותו פה שבערך צקוניה בדברו? אני לא אדיש לזה. עכשיו הוא יגיד לי, דווקא, ותודה, בסדר, אין בעיה. אבל כשהוא יגדל, הוא יבין, ואז הוא... אבל אם הוא בכלל לא שם לב, יחתיכת זה, יחתיכת זה, תתתה, כל מיני יוחסים וכאלה, הוא בכלל לא שם לב שהוא מדבר, זה לא מזיז לו בכלל. הפושע הוא מבקש למרוד, הוא לאחיס, אבל בסופו של דבר הוא חי בתודעה של מול השם. איפה השם? אני אראה לו... הוא כל מסוק, מה זה? שכנוך אומר את זה, לא מבין, זה מיותר, זה שטויות, זה אבלים? הוא טועה. אפשר הוא מתייחס לשולחן ערוך. אבל מישהו שוגג, איזה תודה הוא חי. וזה בעצם אומרים בעלי התוספות, בפירושם דעת זקנים, בפרשה שלנו. ועם נפש אחת החטאה בשגגה, אומר בעל דעת זקנים, בעלי בתוספות, לאל פרשת ויקרא, שתולה החטא בנשמה יותר מהגוף. כלומר, בגוף הוא הדליק בטעות הער בשבת. בטעות! זה הגוף. אבל הבעיה פה זה לא הגוף. מה הבעיה? שתולה החטא בנשמה יותר מהגוף. חטא בשגגה הוא עיקרו חטא עמוק של הנשמה. אבל הזדון זה קשור בגוף, לא בקשר נשמתי. ולכן דווקא העיון הפנימי בחטאת שבא על עבירה בשוגג מלמד אותנו כמה צריך להתייחס לכל תורת הקורבנות במבט פנימי. עכשיו נראה על פי תורת חב"ד איך צריך להתייחס להבדלים בין הקורבנות ומתוך כך נבין כמה חטא השגגה הוא היום ונורא. בכל בוקר, מקווה שאמרתם בבוקר, כבכל בוקר, אנחנו פותחים את התפילה בסדר הקורבנות, שבסיומו מגיע לפרק 50, עשרה מזרחים, המכונה איזהו מקומה, נכון? ושם מזכירים כל מיני סוגי קורבנות, אשם ודאי, כל מיני לשון, אשם ודאי מכפר על עבירות שנעשו בוודאי, במזיד, נכון? אדם שכפר בתביעת ממון של חברו, ואז הוא נשבע שהוא לא חייב לו מאומה, אחרי זה הוא מודה שהוא שיקר, ובעצם הוא חייב נשבע לשקר, צריך להביא אשם גזלות, כדי לכפר על כך שנשבע לשקר. קורבן חטאת, מכפר על עבירות שנעשו בשוגג. אדם חילל שבת בשוגג, או שאכל שומן, ואז התברר לו למפרע, זה לא שומן, זה היה חלב, אסור לאכול, פדיחות, קורבן חטאת. ויש קורבן אשם תלוי, אשם ודאי, חטאת מה זה קורבן אשם תלוי? הוא מכפר על ספקות, ספק עבירה. אדם שהוא לפניו שתי חתיכות, אחת חלב, השנייה שומן, הוא אכל אחת מהן, אבל הוא לא זוכר איזה הוא אכל. אם הוא אכל את החלב ואסור בחייו קורבן, הוא אכל את השומן ומותר. לכן, מה הוא צריך להביא? אשם תלוי. אז אם אני מסתכל במבט שטחי, כמו רבים וחכמים, אני עכשיו מסווג מה הכי חמור ומה הכי קל. אז לכאורה, עבירת הספק, זאת אומרת, בכלל לא בטוח שזו עבירה, זו עבירה קלה ביותר, ולכן הפגם בנפש הוא מזערי, אבל עבירה בשוגג, שברור שספק אדם עבר עבירה, אבל זה לא חמור מאוד, נכון? אז זה כאילו מצב ביניים, אדם לא התכוון, לא התלוי בטעות, אבל ברור שהעבירה שנעשתה במזיד היא החמורה ביותר, והפגם שלה בנפש הוא העמוק ביותר, נכון? לכן מכאן שגם הקורבנות מחפרים על העבירות הם בדרגה של החומרה, נכון? אשם תלוי זה הקל ביותר, חטאת זה בינוני, ואשם ודאי גייבל זה החמור ביותר. העמדה הזו לכאורה הולכת עם שיטת חכמים, שאמרנו חטא, הכי קל, אחרי זה אבון, אחרי זה פשע. אבל דווקא פה בזבחים פרק 50, משמע שחז"ל הולכים דווקא עם רבי מאיר, ולדבריהם יוצא שהכי קל זה אשם, שנקרא לזה שספק עבירה, אשם תלוי, זה הכי חמור. נהיה חדרים מסוכמים הלכה במעשה, בתלמידי רבנו יונה, מסכת ברכות דף ד', שימו לב מה אומרים תלמידי רבנו יונה. תלמידי רבי יונה זה על הריף, כן? וזהו עיקר היראה, מקור ה', להיזהר מהספקות ושלא לעשות המצוות על דרך ההרגל שעונש הספק יותר מהוודאי. לכן מצינו שעל הוודאי מביא חטאת, רואים מזכן דף ד', דף ממחרת עמוד א', לחטאת דמקה וכו' וכו' וכו', קטע מודש בסוף, והטעם בזה למה החמירו על הספק יותר מן הוודאי, אומר מורי הרב, רבינו שלמה מן ההר, כן, שהוא מפני שעל הוודאי משים האדם על החטא לליבו, ודואג ומתחרט עליו וחוזר בתשובה שלמה, אבל על הספק עושה סברות ואומר אותה חתיכה שאכלתי, אולי הייתה מותרת, ולא ישית לליבו, לשוב ולזה יחמר בו יותר. חז"ל קובעים מסך הדברים שחטאת בת דנקה, אשם בת שתיים. כלומר, שוויו של קורבן חטאת צריך להיות דנקה. זה סוג מטבע שהיה רווח בזמן חז"ל. אבל אשם תלוי צריך להיות שני סלעים. שני סלעים זה 48 דנקה. אתם שימים פה לפרופורציות? כלומר, העלות של קורבן אשם תלוי היא פי 48 מקורבן חטאת. ופה נשאלת השאלה, for God's sake, מבני הברייק, למה? למה? נכון? זה כל, הפוך כל הגיון, חטאת שוגג, אשם תלוי בעל ספק. אז ברור שהחטאת מכפרת על חטא גדול יותר, שגם יוצר פגם עמוק יותר, כי ודאי שיש פה חטא, נכון? אז איך ייתכן שאשם תלוי שבעל עבירה קלה, שאולי בכלל לא הייתה עבירה, נכון? אז הוא עולה, לא פי 2, לא פי 10, לא פי 20, פי 48 יותר. חטאת, עולה כבשה, כבשה היום זה 1,000 שקל לצורך העניין, אבל אשם תלוי, עולה כבשה במחיר 48 שקל. אוטו! אוטו שווה, לא סתם, יד שנייה במחיר טוב. אלא שיש פה יסוד משמעותי מאוד. חטא מזיד שווה פגם במעשה. חטא בשוגג שווה פגם במהות. אז בואו נבין פה את העניין, למה בכלל צריך להביא קורבן העבירה בשוגג. לכאורה, למה אדם בשוגג צריך להביא קורבן? אני מתעלם ממה שאמרנו דרך הפשט בהתחלה, אוקיי? מה אתה רוצה? עשיתי את העבירה, לא התכוונתי. לא הייתה לי שום כוונה לאכול חלב, לא רציתי לחלל שבת, אבל למה צריך להביא קורבן? אז הסבר הוא זה אדרבה. בעבירה במזיד, המעשה לא נעשה באופן ספונטני, לאדם מתכוון לעשות אותו. אבל המעשה הזה עדיין לא מלמד על המהות הפנימית של האדם. ייתכן שמרוב כעס הוא נגרר, מרוב כעס הוא נשבע על השקר, הוא נלחץ, הוא זה. אבל, מעשה גרוע מאוד, אבל אין שום הוכחה שגם במקרה אחר הוא יישבע לשקר או יחלל שבת. ייתכן שבדרך כלל הוא אדם ישר והגון, ופה היה קשר נקודתי. מה שאין, כן, אדם שעבר עבירה בשוגג, אמנם המעשה נעשה בלי כוונה, אבל השורש של העבירה הוא הרבה יותר חמור. זה מלמד שהמהות של האדם היא לא תקינה, היא חלולה. איך ייתכן שיהודי לא יודע שם שבת? קמת בבוקר, בדקת את הטלפון. מה אתה יודע ששבת היום? יש שפת אמת על זה, ששואל שפת אמת מתוק מדבש, על הגמרא בשבת, שדע לה שם בסוגיה עם אדם, מה שנקרא, התעלף במדבר, התעורר, ולא יודע זה יום, נכון? יש מחלוקת. האם הוא עושה היום שבת, ואחרי זה מונה ראשון שני שיום, או שהוא מונה היום זה ראשון, ואחרי זה שבת. זה מחלוקת עמוקה, אם אדם מוצר קודם אחרת, או אחרת, לא נגבי כרגע, שואל שפת אמת. איך יכול להיות שאדם מתעורר ולא יודע שזה שבת? מה, הוא לא רואה שכל השמיים שונים, שכל האוויר שונה? זה השפת אמת, כן, הוא היה רואה, הכל שונה. אבל אנחנו, אני יכול אחרת קצת. איך ייתכן שיהודי יכניס לפה שלו אוכל בלי שהוא מברר מה זה? חלב, שומן, לא שמתי לב, לא ידעתי. יהודי ירא שמיים לא יכול להגיד לא שמתי לב, לא ידעתי. לכן כאשר אדם עובר עבירה בשוגג, הדבר מלמד שבעצם שמהותו הפנימית שקועה בעולם הזה. היא לא שקועה בקודש. היא לא מהות הפנימית שלו הייתה אחוזה בקודש, אז היה מכם הפסוק, לא יעונה לצדיק כל אבן. צדיק זה אדם שמהותו הפנימית, כמו הבנוני של התניא, שאפילו עבירות בשוגג הוא לא עובר. לכן ספק שוגג זה למעשה פגם בעצם הנפש. כלומר, עבירה בשוגג פוגמת בנפש עמוק יותר מאשר עבירה במזיד. בהמשך לכך, אנחנו נבין גם שהעבירה שהיא ספק פוגמת, היא עוד יותר פוגמת בנפש, למה? העובר עבירה בשוגג, הוא הבין שהוא טעה, פישל פדיחות, כואב לו. נכון, ראינו את הרמב"ן, הנפש מתייסרת בייסוריה, בפגם שהיא עשתה, אז הוא עושה תשובה, מחזיק קורבן. אבל בספק עבירה, אדם בכלל לא מודע לעבירה, וגם, שמע, מה שאכלת, אני לא בטוח שזה תעודת כשרות, אולי זה טרף, אולי זה בישול אקום, אולי זה... עכשיו, הוא לא יודע, נכון? אז לעשות תשובה, לא לעשות תשובה, כאילו, זה עם כוכבית. אז יוצא לנו לפי חב"ד שכל עבירה פוגמת ברובד אחר בנפש. המזיד פוגם בחלק החיצוני של הנפש, במעשה, בדיבור, במחשבה. עבירות בשוגג כבר פוגם בפנימיות, לפי הרבי, בחב"ד, חג התנאי, בכתר, בחר, חוכמה, בינה, הדעת, חסד, גבורה, תפארת, נתח עוד יסוד במלכות. אבל עבירת ספק היא לא פוגמת בלבושי הנפש, והיא לא פוגמת במהות הפנימית של הנפש, אלא עבירת ספק פוגמת מה? במהות של הנפש. אז השאלה לסיום, איך אנחנו לוקחים את התובנה הזו לחיים שלנו? איך אנחנו נמנעים משגגות וספק חטאים שפוגמים במהות הנפש הפנימיות שלה? תראו דברי החידה הקדוש על התנ"ך. חומת תנ"ך, שמואל א' פרק כ', קוראים את זה בהפטרה של מחר חודש, נכון? לסיפור שהאם דוד יגיע לאכול לחם מראש חודש או לא, נכון? שום סימן, זוכים עם החיצים. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר המקרה הוא בלתי טהור, הוא כי לא טהור. כן, לא טוב דוד, כי נפקד מקומו, וטוב, כנראה הוא היה לו קרי לילה, לא הספיק ללכת למקווה, ולכן דוד לא הגיע לאכול לחם הקודש עם שאול משפחת המלוכה. תראו איך דורש את זה אחידה בדרשה חסידית. רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, זכותו מגנה עלינו. כל מי שאינו נותן לב בענייני העיר, ובצרות הבאות לאדם מחולאים או מחסרון מעות והפסדות, אומר, הכל דרך מקרה. מקרה הוא, לא דיבר נכונה, כי הכל בהשגחה אלוהית, מידה כנגד מידה, ובתוכחות הלבון, ואין לך דבר קטון וגדול שאינו בהשגחה, אם לטוב אם למוטב. וזהו שכתוב, כי אמר מקרה הוא, מי שאומר על העניינים, מקל ופרט מקרה הוא. הלא זה אות בלתי טהור הוא אומר כן, כי לא טהור במחשבות רעות בעיקרי הדת, השם יצילנו. לכן אומר הנתיבות שלום, מביא הרבה את הקטע הזה מפרשת ויקרא. עוד יתשן דויקרא כתיב באלף זעירה, וקרי בית זעירה מרחוק, ויקר, מקרה, נשון מקרה. כל המאורעות והמקרים העוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שוב הישראל, שוב וחזור לשורשך ולמקורך. והוא על דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נסתרים, על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורות העוברים עליו, שהם דבר השם אליו איך להתנהג. והדברים הללו קשורים אחד לאחד, לתחילת הפרשה. השם מדבר איתנו, אל תהיה אדיש למציאות. לא, זה רעידת האדמה באינדונזיה, מה זה קשור אליי? מי שאדיש למה קורה שם, אדיש גם למה שקורה כאן. בכל זאת פרשת שלך, אי אפשר שלא לעסוק בפרשיית המרגלים, הלא הם התיירים, נכון? מה שורש הנקודה הפנימית שהובילה לחטא של התיירים? הרי כולם ראשי בני ישראל הם, נכון? זה לא עמך שבשדות, חפשים, זה המטה הכללי הרוחני של עם ישראל. ורשי הראשון בפרשה מחדש לנו הגדרה מהפכנית מי מוגדר בתור רשע. הרשע יכול להיות עם זקן משטריימל וציצית עם תחלת. הרשע יכול להיות בייניש. קשה מאוד להבין מי זה האדם. אנחנו בתור הורים מלמדים את הילדים שלנו, לא כל מי שנראה צדיק הוא צדיק. כבדהו וחשדהו, שזה בגימטריה למעשה, חשדהו וחשדהו. נכון? בתכלס. אז מה זה רשע? אחד שעושה מעשים של רשע, זה פשט, נכון? אבל רשי מלמד אותנו הגדרה מה זה רשע. רשי, הרשי הראשון בפרשה, שלח לך אנשים, אומר רשי, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? מה זה פרשת מרים? שדיברה אודות גיסתה, נכון? דיבי אהרון, אישה כושית. לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מי זה רשעים הללו? התיירים, נכון? ראשי בני ישראל הם, המכונים המרגלים. בפרשה שעברה, אולי אתם לא זוכרים, אבל זה היה בשביעי, כן? קראתם את זה בסוף הפרשה. יש סיפור מצער, מרים מדברת לשון הרע על משה ועל האישה הכושית שלקח ציפורה, היה שם חטא בדיבור, מוביל לצרת, מצורע, מוציא שם רע, כל העם, נכון, מחכה לזה, שבעה ימים, עד שזה, יש פה איזשהו רושם חיצוני על האור, היא מתרפאת, אז אוקיי. והעם שלך מתרוקה, אבל למה, למה, למה? למה המרגלים התיירים הם רשעים? אז למה הם רשעים? כי הם היו שם. הם ראו מה קרה למרים, וזה לא עשה להם כלום. העובדה שקרה משהו בלתי רגיל, כל המחנה עוצר עד שמרים תיכנס למחנה שבעה ימים. תחשבו, ברור לי שכל הכותרות, כל העיתונים, מה המצב של מרים? האם הנגע פסע באור? לא, יש נתק, יש בעיה. כן, כולם עוסקים בזה. מרים דיברה לשון הרע, כולם מחכים לה. וכעבור פסוק, נגמרת הפרשה, מגיע פרשת המרגלים, והם באים ומוצאים דיבתה של הארץ. שוב פעם כוח הלשון, שוב פעם דיבור, שוב חטא בתחום הזה. היא הוציאה דיבה על אחיה, ואתם מוציאים דיבה על ארץ ישראל? כולה? הלו, איפה הייתם? היה פה עכשיו שיעור אדיר לכל כנסת ישראל. כמה צריך להקפיד על הדיבור, נכון? ואתם שוב פעם לא מסוגלים לשמור על הפה שלכם? איך יכול להיות שקורה אירוע כזה מסעיר בעם ישראל, וזה לא מעניין אתכם, וזה לא חודר לפנימיות שלכם? זה נקרא רשע. רשע זה מי שלא שם לב. רשעות שווה אדישות. זה לא אני אומר. ראו ולא לקחו מוסר, והרשעים לא לקחו מוסר. מי אומר את זה? רשי. קורה משהו במציאות, הם לא שמים לב, הם לא מפנימים. מה זה לקחת מוסר? כל הזמן קוראים דברים מסביבנו. צריך להתבונן, לשאול איפה זה נוגע בי. לא באופן אגואיסטי של מה אני מרגיש, מה זה עושה לי. גם. אבל איך אני מתקן את עצמי לנוכח מה שקרה, מה שראיתי. אם ראיתי משהו רע, אז איך חליל אני נופל בו. אם ראיתי משהו טוב, איך אני דבק בו, איך אני מתחבר אליו. אחרת, מה אני? אחרת אני רשע. אני אדיש. רשע זה מי שהמציאות עוברת לידו, אבל לא עוברת בליבו, לא עוברת במוחו. רשע זה אחד שעובר לסדר היום, רשע זה אחד שממשיך כרגיל, אדישות שווה רשעות. והרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, אומר רשי, מחטאו באדישות. תהיו ערניים, תקשיבו לעולם הזה סביבנו. לא סתם הרב זצ"ל, כותב היסטוריה תמיד באמצעות האות, תף, יש לנו היסטריה. לא, הנאצים כבשו את הרייך, ששת הימים, מהפכה, רפורמה, להבדיל. זה לא היסטוריה בטט, זה היסטריה. יש פה משהו אלוקי שם, רק צריכים למצוא קדוש ברוך הוא בתוך הדברים הללו. עכשיו נראה לכם שזה, שמה, אם תרצו, אין זו אגדה, זו הלכה פסוקה. לא, נכון, לא, זה דווקא מינה לנוסח הוידוי בשליח ציבור מוסף ביום כיפור. הרב בני, אני אדכם אותך, נכון? תראו שולחן ערוך הרב, בזה נסיים. שולחן ערוך הרב זה שולחן ערוך הרב, שולחן ערוך זה הלכה. זה לא דרשות בחסידות. סימן תפריש ג' סעיף א'. ויש לכל אדם לחפש ולמשמש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה. וספק עבירה צריכה יותר תשובה מעבירה ודאית. כי על עבירה ודאית אדם מתחרט בכל ליבו. אבל ספק עבירה הוא מתברך בלבבו לומר שמה לא עשיתי עבירה ואינו מתחרט עליה, חרטה גמורה. הרי נשאר העונש העבירה עליו, ולכן היה צריך קורבן אשם תלוי הבעל הספק להיות יותר ביוקר פי 48 מקורבן חטאת הבעל הוודאי. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל אותנו מכל צרה וצוקה נגע ומחלה, אבל בעיקר, בעיקר יציל אותנו לא רק מנגע ומחלה, אלא מכל אדישות ושגגה, ואז נזכה לאמונה ושמחה שנאמר, הנה 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 הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל אותנו מאדישות, מרישות, מרישות, על מה מאדישות, ושנזכה לא רק לדבר על זה, אלא בעיקר, בעיקר, לחיות את זה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.